עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. אנחנו גם בשעה הזו נעסוק בכמה עניינים פוליטיים, אבל לא רק, נתעסק בעוד עניינים שמתרחשים בסביבתנו, כמו למשל מאבק שמתחיל להתפתח בשכונת רמות. לא יודע אם לקרוא לזה מאבק, אבל שיח בין רבני השכונה, נציגים בשכונה, לבין העירייה, סביב שכונה חדשה וצביונה של השכונה הזו בשכונת רמות הגדולה בירושלים. אחד מתושבי השכונה התחילה איתנו על הקו. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
על מה אנחנו מדברים בעצם? רחוב חדש שנבנה, שכונה חדשה שנבנית עם איזשהו מרכז ספורט במרכז השכונה, נכון?
אנחנו מדברים על על קאנטרי, שזה המשך של השכונה, של שכונת, של החלק של רמות א', זאת אומרת בכניסה לשכונה, כשבעבר התוכנית הייתה שהמקום מיועד לציבור פלורליסטי, חילוני, דתי, דתי-לאומים, שטח של בריכה ושטח של מבנה ציבור חילוני וממלכתיים דתיים. בפועל השטח רובו ככולו הוחלש על ידי אוכלוסייה חרדית. כיום יש שם סדר גודל של בערך 600 בתי אב של משפחות חרדיות, ויש עוד שני מכרזים נוספים שממש הזוכים פורסמו לפני שבוע, של סדר גודל של עוד 300-400 יחידות דיור שזכו בהם קבלנים שעד היום שיפקו למגזר החרדי את הדירות שלהם. זה אומנם מחיר למשתכן, אבל מסתבר, סביר להניח שכמו ברמת שלמה, הציביון יהיה ציביון חרדי. כאשר בעבר ניר ברקת הקצה שטח של קרקע של סדר גודל של 290 יחידות דיור לשוטרים במחירי קרקע נמוכים מאוד, שזה בעצם כדי לא לשמור על הציביון שהוא לא יהיה ציביון חרדי. אז זה המצב, כשעכשיו מנסה המנהל הקהילתי הנוכחי מנסה לקבוע עובדות ולנחש לעצמו גם את כל המבנה ציבור במקום כמוסד ממלכתי חילוני, את הבריכה שפתוח בשבת, ושמע כמובן, ושזה סמוך וממש סמוך ותמוד לאכלוס, שכיום יש שם סדר גודל של בערך, אפשר לומר, אם זה 600 דירות בערך עם חרדים, 500-600 דירות, הוא דבר על אוכלוסייה חרדית גדולה מאוד, אוכלוסייה של מאות, אפשר לומר גם אלפים של נפשות, שמש צמוד לבית שלהם, יש להם, אמור להיות להם בריכה מעורבת, בית ספר שהוא חילוני, כשהם עצמם אין להם איפה להתפלל, הם צריכים להיגרר לגני ילדים ולבתי ספר לשכונה עצמה, שגם שם יש קריסה של המערכת.
אבל רגע, אם באמת השכונה החדשה הזו מאוכלסת על ידי רוב ציבור חרדי, אז מי יהיו הקליינטים של הבריכה הזו ושל הבית ספר הזה ושל כל השירותים שם? הרי לא יפתחו משהו תרכים. כדי להפסיד.
התשובה פשוטה, המנהל הקהילתי החילוני בשכונה, או היותר פלורליסטי, פנה לעירייה ואמר שהוא רוצה לעשות שיפוצים בבריכה הנוכחית שנמצא תחת שליטתו במשך שנתיים, ואנחנו מבקש לקחת את הבריכה החדשה לעצמו ולהעביר את הפעילות שלו למבנה החדש. כמובן שמדובר בתרגיל, זה מדובר בתרגיל לא יפה אגב, יש להם, לא די שאתם ברוב חוצפתכם מייצגים אולי 15% בשכונה ושולטים פה על מבנה ציבור בשטחים ענקים, לא מצגים כמעט אף אחד, ומכתיבים פה מדיניות ומשתלטים על זה ועוד מנסים.
תגיד, למה המאבק לא מתנהל סביב הדרישה החוזרת ונשנית, שאולי בתקופתו של ראש העיר ברקת זה כנראה לא יצא לפועל, אבל עכשיו יותר יהיה קל לעשות את זה? לקיים בחירות למנהל הקהילתי, סוף סוף.
הנציגי הציבור, חברי המועצה אמרו שיש בעיה בתקופת בחירות, לקיים בחירות למנהל קהילתי, יש משהו בתקנון נראה לי של המנהלים. בחירות למנהל קהילתי לא יכולים להתקיים בתקופת בחירות, אבל נראה לי שאנחנו בתקופת בחירות כבר תקופה ארוכה מאוד, כך שלא יהיה ברירה אלא לקיים באמת את הדבר הזה. זאת הייתה אגב אחת מהבטחות הבחירות, כמו שאתה אומר, של משה ליאור.
נכון, ועוד אותו כבר, התאריך יאפשר לקיים בחירות כאלה.
אני מעריך שהמציאות שבו שהיה לנו 10 שנים בתקופה של ברקת, שניסו בכוח להחזיק את הנשמה מלאכותית של השכונה, כאילו שהיא תהיה צביון מעורב או צביון כזו או אחר, נראה לי שהדבר הזה, אני מקווה שזה, הסימון, אני מקווה כבר נפל, והדבר הזה יהיה בו שינוי, אבל אי אפשר לדעת, אתה רואה את ההתנהלות פה, כאילו עצמה עובדה, אני, כאילו קשה להבין את ההעזה ואת החוצפה של ה... תהליכים שקורים פה, זה דבר שבלתי מובן. ליאון עצמו אגב נפגש בזמנו, הייתי בפגישה של קבוצה של תושבים פה עם נציגי ציבור שישבו איתו, כבר היה בקדנציה של ברקת לפני כמה שנים, הוא היה לו תיק המנהלים קהילתיים, והוא אמר, זו המדיניות של ברקת, והוא אישר את הקו ששכונת רמות תוגדר כשכונה שהיא פלורליסטית, ולכן הוא ישמור על מפני ציבור רכים לצורך הציבור פלורליסטי וכו'. משה ליאון אמר, שהוא החזיק בתיק המנהלים שהוא מתנגד למדיניות הזו, וינסה לשנות אותה, אני מקווה שזה מה שיקרה עכשיו.
תגיד, למה אף אחד לא רוצה לדבר על זה בקרב חברי מועצת העיר? ש"ס, יהדות התורה, אפילו רבני השכונה, כולם אומרים, זה לא הולך לקרות, אין פה שכונה.
התשובה פשוטה מאוד. יש פה, ברוך השם, אנחנו בירושלים נמצאים בסיטואציה שונה לחלוטין ממה שהיה לפני שנה. הבחירות שינו את המציאות הפוליטית. ואני מעריך שהדברים הללו ייפטרו במישור הפוליטי, יש לנו נציגות מאוד מכובדת במועצת העיר, וגם בסך הכל ראש עיר שהוא הוכיח את עצמו גם, שהוא שומע וקשוב לצרכים של הציבור החרדי. אני מעריך שהנושא הזה פשוט לא רוצים להפוך את זה למאבק פוליטי, מאבק דתי חילוני, מאבק כזה או אחר, אלא הדבר הזה ייסגר בהסכמה, בהתדברות, דבר שאמור באמת היה להיות כך. אני מקווה שכך זה, אולי זה מסביר למה אף אחד לא רוצה לדבר, זה קוראים, נפתור את זה בינינו, לא צריך לעשות מזה כותרות, לא צריך לעשות מזה הפגנות וכתבות.
כי אתה יודע, כי קודם כל, אחד, אם באמת יהיו בחירות למנהל קהילתי, אז כל הסיפור הזה מתייתר, זה לא הולך להיפתח מחר בבוקר, הקאנטרי הזה, יש לזה עוד זמן, ועד אז יש סבירות שיהיו בחירות.
ככה שאני מתקן אותך, הקאנטרי הזה יכול להיפתח באמת מחר, המקום כבר, יש שם מים אפילו בבריכה, המקום כבר קיים, הם מבחינתם, מנהל החילון מבחינתו כבר רוצה לעשות כמה שיותר מהמת הצד, דווקא בגלל העניין הזה שהוא מבין שזמנו קצוב, אם הוא לא משתלט עכשיו על המבנה, בצורה כזאת או אחרת, מהר מאוד הוא נמצא את עצמו בלי שום תפיסת רגע.
תגיד, יש איזה מקום או איזה נתון, אתה יודע, אפשר תמיד לראות את תוצאות הבחירות, אבל בסוף לא כולם באים להצביע, וזה לא באמת נתון מדויק, אבל יש בסוף מספר מדויק של חרדים מול שאינם חרדים בשכונת רמות?
כן, קודם כל, יש היום, יש כמה פרמטרים שהם פרמטרים שפתוחים לכולם, מופיעים גם באתר עירייה, מופיעים גם כמובן בתוצאות הבחירות. אפשר להסתכל על, על, על המבנה, על מוסדות החינוך. המוסדות החינוך, זאת אומרת, ילדים בגיל חינוך, גני ילדים, אנחנו מדברים על כמעט 95% ששייכים למגזר החרדי. בין 90-95%, ככל שעולים בגיל זה קצת יורד, אבל מדובר על 85% ממערכת החינוך. מבחינת הילדים, בגילי חינוך, נערים וכן הלאה, אנחנו מדברים על השתייכות למגזר החרדי. משפחות עצמם, לפי תוצאות טובות, מדברים על אחוזים קצת יותר נמוכים. אבל אין ספק שמדובר על סדר גודל, ליאון עצמו קיבל בבחירות ברמות, בבחירות האחרונות, למועצת העיר, הוא קיבל פה רוב מכריע, הצביעו עבורו למעלה מ 78%, 77% בערך. דבר שאומר את הכל, וגם מפלגה החרדית דגל התורה וש"ס קיבלו יותר מ-60% מהקולות בשכונה.
טוב, אבל זה שוב, זה נתון של בחירות, כי אנחנו יודעים שהוא קיים. חשבתי שיש באמת איזה מפקד אוכלוסין, איזה ספר, איזה מספר יותר מדויק.
אני בכלל, אני חושב יש לי הצעה, אני חושב שזו הצעה שהיא, אומנם אני לא חבר מועצה, לא נציג ציבור בעניין הזה, אני חושב שאם יקימו ועדה מקצועית שיבחנו פה את המצב בשכונה, אני חושב שוועדה כזאת שתדוק את הנתונים לעומק, גם הקצאות מבני ציבור.
אוקיי, טוב, אז זה מה שקורה בשכונת רמות, נמשיך ללוות ולעקוב אחרי העניין הזה. כמו שאמרתי, פנינו לרוב, אולי אפילו לכל חברי המועצה החרדים, או לרובם הגדול, וכולם מסרבים להתייחס בשלב זה לעניין הזה, אז אני מודה לך על הדברים שלך כאן, תודה. עכשיו, עם תחילת 2020, שנת תקציב חדשה, ואין תקציב, כי אין ממשלה ואין כנסת, ואנחנו שוב במערכת בחירות, מי תנחשו הראשונים שעומדים להיפגע מהיעדר התקציב? הישיבות, ניחשתם נכון. הרב משה ברילנט, שלום ערב טוב לך.
שלום ברילנט, כן, שלום ברילנט.
שלום ברילנט, סליחה, נכון, מנכ"ל איגוד הישיבות, וראש מטה איגוד הישיבות ההסדר, אורי פינסקי, שלום וערב טוב גם לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. כשאנחנו מדברים על מספרים, שלמה והציבור ככה שמר בחודשים האחרונים, שיגיע 2020 ולא יהיה תקציב, אז מה שלא בתוך ההסדר, מה שלא בתוך התקציב, כמו שאנחנו יודעים לקרוא לזה, צריך להיאבק עליו, צריך להילחם, גם 1 חלקי 12 זה לא בדיוק ייתן את המספר המדויק. תן לנו רגע מספרים של סכומים שעתידים לרדת רק בגלל שהחלפנו שנה.
מה שקורה שתקציב הישיבות ב-2019 היה 1.280 מיליארד, מתוכם היה 300 מיליון שקל שהיה כתפים קואליציוניים, מה שמוגדר, ואנדק הבחינה שכל פעם אנחנו מסכימים להכניס כתפים לקואליציה, ובממשלה אנחנו מעבירים תקציב קטן יותר, ואז כסף קואליציוני, ואז מגיעים לסכום הזה. התוצאה של זה עכשיו, שהיה צריך להיות בתקציב 1 חלקי 12 מ-970 מיליון שקל. מה שקרה, האוצר בלי סיבה, בלי היגיון, בלי כלום, פשוט סיבה לא, חתך את התקציב וישאיר את התקציב ב-770 מיליון שקל. מה שאומר שאתה מחלק את הכסף, הרי החלק כסף מחלק כמו הוגה, ואומר שבחור שיבה יקבל 260 שקל לחודש, לחודש, ואברך יקבל 468 שקל. זה ממש לקחת מהבשר החי, כי מה זה 260 שקל להחזיק בחור? זה פשוט מסכומים עזויים ומטורפים. אבל האוצר בוחר לעשות מה שבא לו, ולא מעניין אותו בכלל הכללים והדברים. ועכשיו הוא מנסה לגלגל את זה שכאילו במשרד החינוך עשו את זה. אז לא, התשובה היא משרד החינוך לא עשה את זה, מי שעשה את זה זה אגף תקציבים, שמרשה לעצמו פעם לפגוע בישיבות, ופעם לפגוע בילדי חינוך מיוחד בניגוד לחוק, ופעם לקבוע בזה. החוק הוא, והוא, אין קשר ביניהם. הם פשוט עושים מה שהם רוצים, וזה התוצאה כרגע.
כן, הנפגעים זה כלל הישיבות, כלומר כל מי שנמצא בבסיס ההסדר בין משרד האוצר למשרד החינוך, בתוכם כמובן גם ישיבות ההסדר, ואורי, כשאנחנו...
וגם הכוללים, רק
שכוללים. וגם הכוללים, ברור. כשאנחנו מדברים על מספרים בסדרי גודל שכאלה, ובו וחלילה, אתה יודע, אם הדבר הזה ייכנס לתוקף עכשיו בינואר, ונסחוב אותו עד אחרי הבחירות, עד שיהיה תקציב, זה יכול להיות גם חצי שנה. אז איפה האופק? מה עושים עם הנתון הזה?
אנחנו באמת נמצאים לפני פקיעה אנושה בעולם התורה. אני לא אוהב לקרוא לזה קריסה, אני אומר עולם התורה שרד את אנטיוכוס, שרד דברים גרועים מזה, מה שאני משווה, אבל זו פגיעה אנושה, כמו שאמר ידידי שלמה, להחזיק תלמיד ב-200 ומשהו שקלים, יכול להיות אברך, על מה אנחנו מדברים? חברים, זה עולם התורה, זה ציפור הנפש, באמת, זה ציפור הנפש, תורה מגנה ומצלה, כולם מכירים, כולם מבינים את זה. עכשיו סיימנו את הדף היומי, ובאמת, בכל הציבורים, אירועים כאלה מרגשים של סיום השס, כל עם ישראל מתחבר ללימוד תורה, כולם מבינים, כולם מבינים. איך אפשר? איך אפשר ככה לפגוע? שואל מה האופק? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אנחנו באמת פנינו במכתב מלב אליו לראש הממשלה, כל האיגודים ביחד, ועם יתקים לכל השרים הרלוונטיים שאנחנו מבקשים ודורשים, לכל הפחות להעמיד את התקציב על 25% קיצוץ, ולא על 40% קיצוץ, אנחנו נראה על 40% קיצוץ. אגב, מדובר כמעט על הקו האדום של ימי לפיד.
כן, כלומר כרגע כל הלחץ הוא רק לחץ פוליטי, כלומר, אין משהו אחר, או כלים משפטיים, או כלים אחרים שאתם יכולים להתמודד מול הנושא הזה, יצליחו הפוליטיקאים, תצליחו לעשות מה שנקרא שתדלנות אצל ראש הממשלה, או במשרד האוצר, הצלחתם, ולא, כמו שאתה אומר, עולם התורה כולו ייכנס לסחחורת.
אבי, אתה מאמין בבית משפט? אתה מאמין בבית שבית המשפט? ראית בחינוך מיוחד שבית המשפט אמר דברים ברורים, זה עזר משהו? הם פשוט לא מתייחסים, הם מושכים את החבל בהנחה שהם יודעים שבסוף הזמן עובר ובין בין הם חוסכים כסף, ככה הם מתנהלים. לצערנו הרב, זה מדינת ישראל, זה אגף תקציבים. זה ראש ממשלה שמצפה לתמיכת הציבור החרדי והציבור הדתי-לאומי בו, ואומר שאין ממשלה יותר טובה מזה, והוא דואג לציבור הזה, ואנחנו נמצאים בבלוק ונמצאים בהכל, ואנחנו חוסכים בלוק על הראש ממנו. כי הוא היה צריך לתת הוראה ברורה, בדיוק כמו שהוא עושה למשבר המוניות, שיודע לקרוא מהר לשר האוצר ולשר התחבורה, ולהגיד להם לפתור את הבעיה. אז המוניות הם 40 אלף איש, פה מדובר ב-130 אלף איש הולכים להיפגע. והאוכל שלהם.
תגיד, אבל במצב פרקטי שמשרד האוצר אומרים, תראו, אנחנו רוצים לצלם מצב, מה שנקרא, מ-2019 ל-2020, אבל על פי החוק, אנחנו לא יכולים, כי זה לא בבסיס התקציב, ואין כרגע ממשלה שתאשר את התקנות כדי להגדיל את זה. אתה מכיר את התשובה הזו?
לא, זה מה שאמרתי בהתחלה. נכון, יש 300 מיליון שקל שהם כספים קואליציוניים. עדיין זה היה צריך לעמוד על 970 מיליון שקל, גם לשיטתם, שהם טוענים שהכסף הוא קואליציוני. לא שזה שקר, כי הם ידעו שזה הכסף. מוציאים את זה החוצה, מחזירים את זה החוצה, ועושים את השקר הזה משנה לשנה כבר במשך 60 שנה, 70 שנה. כל פעם קוראים לזה כסף קואליציוני, על אף שזה קבוע במשך שנים, כל הזמן זה קואליציוני. בסדר. אבל עדיין 970 מיליון שקל היה צריך להיות. עדיין האוצר היה צריך לשים את הכסף שכן צריך להיות בקופה. אבל הוא מרשה לעצמו לפגוע בעולם התורה, ודווקא בימים כאלה שצריכים את עולם התורה, שעולם התורה שומר עלינו, אז הם מרגישים שהם יכולים לפגוע. וכידוע לך שהרב שטיינמן פעם אמר, אמר פעם לשר, לפרופסור נאמן, זכרונו לברכה, אמר לו פעם, הרב שטיינמן, זכרונו לברכה, אמר לו פעם, תעודת הפוליסה, הביטוח חיים של מדינת ישראל, זה תקציב הישיבות. זה הפוליסה. אם זה לא משולם, אין פוליסה. ופה פוגעים ממש בבשר החי, פוגעים באבטחה.
אגב, אפשר לבחון את זה גם היסטורית. פוליטיקאים שתמכו בעולם הישיבות ולראות את משך חייהם בפוליטיקה, וממשלות שעשו ההפך, מה היה מצבה ממש. זה נתון שאפשר לבדוק אותו סטטיסטית, גם מהשמאל, גם מהימין, אגב, חוצה מפלגות בסיפור הזה. טוב, תשמע, באמת כאב גדול, ואתה אומר כלים משפטיים אין, רק לחץ פוליטי. מי הפוליטיקאים הדומיננטיים בעניין, שלמה?
אני שוחחתי עם הרב גפני, והוא נלחם בזה עוד לפני שדיברנו איתו, ואחרי שדיברנו איתו, נלחם בזה. במשרד האוצר כרגע יש שינויים, אז אנחנו רוצים לפנות לרב מרגי, שהוא ייכנס להיות סגן שר האוצר, שהוא יהיה מבטוחו, שהוא ייכנס לעניין לטפל בזה.
אתה מדבר?
אני יודע שבבית היהודי גם אורי יכול להתקן אותך שגם חברי הכנסת שמה והשרים שמה נכנסו לעניין, אורי רוצה להתקן על זה.
אגב, הסגן שר חדש משרד האוצר עדיין לא נכנס לתפקידו, בוא נאמר, שוחחנו איתו גם הערב שיגיב לדברים האלה, אבל הוא אפילו לא קיבל עוד את המינוי. תוך כדי שאנחנו מדברים, אז אני רוצה לומר לכם, שלמה ואורי, ישראל ביתנו מוציאה הודעה ממש עכשיו, הנה 8:20, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו וחבר ועדת הכספים, חבר הכנסת עודד פורר, בתגובה לפרסום הגירעון על ידי משרד האוצר. מי לדעתכם השם בגירעון של משרד האוצר, לפחות בראות עיניהם של ישראל ביתנו, שלמה?
בטח בחורי
ישירות. זה פשוט לא יאומן, שהגירעון הכללי של מדינת ישראל הוא רק בגלל שמדינת ישראל שבויה בידי דרעי, ליצמן וגפני, שדואגים לשמור את הציבור שלהם, אני חסר השכלה, מחוץ למעגל התעסוקה, כשהנתון הזה מצטרף לנתון לפיו 50% מהגברים החרדים עובדים, לעומת 80% מהגברים החילונים, וכשרואים את הדרישות הקואליציוניות של ש"ס ויהדות התורה בשווי של עשרות מיליארדים, עשרות מיליארדים אגב? זה מה שהוא כותב. מבינים שהגיע הזמן להכריע בסוגיות הללו ולקדם כאן כלכלה חופשית וליברלית שמעודדת תעסוקה ולא תומכת בבטלה. לא יאומן, הודעת הדובר.
אני בוא נכריז על מבצע, אם אנחנו מוצאים 10 מיליארד, אנחנו נותנים לו ממול 10 מיליארד נוספים, נכון? נעשה מבצע איתו, מאצ'ינג אפילו.
דרישות קואליציוניות בשווי עשרות מיליארדים, אני מצטט מהדברים של עדי יוסף, דובר מפלגת ישראל ביתנו.
אנחנו שמחים שלפחות אנשים שהולכות להיבדק כבר לא אשמות, ברוך השם, התקדמנו.
טוב, זה עוד מילא, אבל תשמע, באמת אין לדבר, אין לדבר סוף. אלו פני המצב, תשמע, זה המצב, בוא נכיר במציאות, עם זה אנחנו מתמודדים.
למזלי, ברוך השם, שהמצב שכולם ימשיכו ללמוד, עם הכסף ובלי הכסף, ימשיכו ללמוד, ומי שיסבול ויהיו אברכים שיצטרכו להצטמצם באוכל שלהם, ובישיבות יצטרכו להצטמצם באוכל, ולהדק את החגורה, אבל עולם התורה ימשיך לפרוח, לא נעצרנו בזמן לפיד, ולא נעצר גם השם.
עולם התורה חזק הרבה יותר כשקשה לו, וכשהוא נכון. לחוץ, אתה רואה פתאום אברכים שמגלים תעצומות נפש ומסירות נפש, שמבינים
נכון.
שלימוד התורה הוא קודם כל בשביל לימוד תורה, ואתה רואה גם הרבה בעלי בתים והרבה אנשים טובים שפתאום תומכים בעולם התורה על פני צדקות למקומות אחרים, כי מבינים שזה כרגע החובה. ואמר כנורי, שרדנו, עולם התורה שרד כל כך הרבה דברים, נו, גם זה יעבור, אבל בכל
לא
זאת...
עדיין לא פותר אותנו כדי לעשות להם יותר טוב.
כן, אז הנה, מכאן הקריאה לכל נציגי הציבור החרדים ושאינם חרדים, כל מי שמאמין...
עושים, אני חושב שזה רק לחזק את המחזקים, כי הם באמת עושים, אני מאמין, והם ימשיכו הלאה להילחם, ובעזרת השם יצליחו בסדר לשמוע אליו.
הרב שלמה ברילנט, מנכ״ל איגוד הישיבות, ואורי פינסקי, ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, גם הרב אורי פינסקי צריך לומר. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. יום ראשון הקרוב בתשע בערב, רק כאן בקול חי.
ביתר מכבדת את לומדי התורה. ביום רביעי, המעמד ההיסטורי של סיום השס בביתר עילית, בראשותם של גדולי וצדיקי הדור שליטה. את הערב ילוו חברי מקהלת שירה מארצות הברית עם בעל המנגן רבייזי קרוניק ביצירות מוזיקליות שנכתבו לכבודה של תורה. האירוע יועבר בשידור חי, כאן בקול חי, החל מהשעה 18:00.
נופש חלומי ומושלם בערי בקוריאני המושלגים שבגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון ואופיר סלומון. טיולים, פעילות בשלג ואטרקציות מדהימות, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין והפקת ענק של כנפי נשרים טורס. הרשמו כעת בטלפון 052-712-4050, 052-712-4050.
וולדן, רשת קצביות המומחים של ישראל. את הבשרים המשובחים של וולדן ניתן להשיג בחנות המפעל בירושלים, בסניפי יש ובסניף החדש ברעננה, רחוב אחוזה 94. ועכשיו מבצע, משלוחים חינם בכל אזור המרכז. וולדן, שחיטה מקומית בחשרות בדץ העדה החרדית לפי חומרת הבית יוסף והרמה. להזמנות חייגו 09-886-5833. וולדן.
כאן משה חסיד מטל מערכות. נותרו ימים ספורים בלבד למחיר המיוחד לרגל סיום הדף היומי. פרויקט השוט בר אילן ב-830 ש"ח, כולל דמי הטיפול. רק בפרויקט השוט, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה, בדיוק. להזמנה, כוכבית 2036. שאלו את מי שכבר לומד עם פרויקט השוט בר אילן. בדיוק, כוכבית 2036.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מה מזכירה לכם המילה חורף? גשם, קר, רוחות, מעיל, מגפיים? הידעתם? יש מאות ילדים שמפחדים מהחורף. קשה להם להתמודד מול הקור ללא מעיל חם, תנור מחמם ושאר ציוד בסיסי. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכת חורף הכוללת מעילים, מגפיים, סמיכות, תנורים ועוד. בואו והיו שותפים במבצע החורף, שלעוד ילד לא יהיה קר, שיהיה לו ביטחון בחורף הזה בזכותכם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
לא מלזוגן
פסח חיימיש בקרפטים מבית דאצ'יה ועדר תיירות במחירה שווה ביותר עם השף חיים בורשטיין. לפרטים 08-929-8490 08-929-8490.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילם דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילם דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בנברא כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
אשר
הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אדרן הלך כל השס. כך הבטחנו בלי נדר במעמדים המרטיטים של סיום השס. נחזור על תלמודינו על השס כולו. חילכם לאורייתא וברוכים הבאים בשם השם אל המחזור החדש במפעל הדף היומי בקול חי.
מאזיני קול חי מוזמנים להצטרף למחזור ה-14 בשיעור הדף היומי הגדול בעולם עם הרב בנימין מילצקי. כל בוקר ב-5 ו-24 שעות ביממה באתר קול חי. ולהאזנה ב-039-039-039. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ומכאן אנחנו ממשיכים לעוד עניינים, אגב גם כמה תגובות על הנושא הקודם שדיברנו עליו, תקציב הישיבות. וכותב לנו כאן מאזין שהוא מזמין את חברי ישראל ביתנו לכולל שבו הוא לומד, בתנאי שהם יהיו מוכנים לקבל את אורח החיים כולל הוויתור על המותרות רק למשך שבוע אחד. אוקיי, אז זו תגובה של מאזיננו מקריית ספר. אנחנו עוברים מכאן לעוד נושאים אחרים. עכשיו נפנה לאבישע גרינצג, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז אנחנו מדברים עכשיו על סוגיית החסינות לראש הממשלה, אבל לא רק, תוך כדי זה אנחנו עדיין יודעים שיש כתב אישום תלוי ועומד נגד נתניהו, ואני רוצה לדבר איתך על תיק 4000, ולמה אנחנו חוזרים לזה לתיק הזה שוב? כי ניר חפץ החליט לתבוע את בנו של ראש הממשלה, את יאיר, בגין פגיעה בפרטיותו והפרת צו בית משפט, ופרסום פרטים אישיים שלו, ועוד שורה ארוכה של דברים, ואתה ככה גם אומר על זה כמה דברים, וגם עוקב אחרי ההתנהלות. טענה צודקת?
הטענה היא צודקת ב-100%. אני לא חושב באמת שיכולה להיות ליאיר נתניהו טענה אחת לגיטימית. ברור שהוא הפר צו איסור פרסום מפורש של בית המשפט, וברור שהוא גם ידע לזה, לא שיש לו איזה הצדקה, הוא פרסם שוב ושוב ושוב פרטים אישיים מאוד וגם פוגענים מאוד לפרסם. אני אומר במאמר מוסגר, דווקא משפחת נתניהו שמתלוננת הרבה פעמים ובצדק על פגיעה הבאה, לא נזהרת בלשון המעטה כשהיא תוקפת אחרים. ואני אומר, גם פה זה פשוט לא רק עוולה אזרחית, עוולה נזיקית, זה גם עבירה לחוק, בעצם ההפרה של צו בית משפט. לא לעניין, עכשיו הוא בעצם ניר חפץ תובע אותו בחצי מיליון שקלים, נתניהו אומר, אני לא מפחד, יש לי, לא יודע מה.
אגב, בוא נאמר שבשנתיים, שלוש האחרונות, אנחנו רואים תיקים ממש מזורזים בהליך מהיר בסוגיות תביעות דיבה, מה שפעם היה לוקח הרבה מאוד זמן, והתובע היה מתייאש בדרך, יש פסקים.
נכון, אז פה זה חצי מיליון, זה מצטרף לתביעה קודמת של עורך באתר וואלה, גם קשור לתיק 4000, שהוא תובע את נתניהו על חצי מיליון שקלים, וממה שידוע לי יש עוד תביעות שבדרך נגד יאיר נתניהו, אז אולי מפה אני קורא ליאיר נתניהו קצת להירגע, לחשוב לפני שאתה פרסם, לבדוק שמה שאתה פרסם דברים נכונים ונכוחים, כדי שלא תצטרך לשלם סתם כסף. קצת טובה.
טוב, תגיד, כשאתה רואה את הוויכוח בין אנשים בליכוד לגבי אייל ינון, עורך הדין אייל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, וניגוד העניינים, אתה רואה גם את הטענות שלו מנגד, אתה יודע, ניגוד עניינים נהייתה מילה כזו שקשה לקבוע מתי זה כן, מתי זה לא, כי אין פה דבר מאוד מובהק, משמעותי, שהוא אישית באיזשהו ניגוד עניינים, זה לא חברה פרטית שהוא מעורב בה. קשה באמת להכריע מה הקובע ומי הקובע. לאן צריך לקחת את הסיפור הזה?
אז בואו נתחיל מההתחלה. אשתו בעצם של אייל ינון היא פרקליטה בכירה, היא בעצם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והיא עסקה בתיקי נתניהו, ואחד בעצם מההסדר ניגוד עניינים שלה ושלו, זה שהוא בעצם לא מתעסק בעניינים שהם בטיפולה. עכשיו, השאלה פה היא מה זה עכשיו בטיפולה, האם זה שהוא קובע שאין מניעה לכנס את ועדת הכנסת כדי לדון על החסינות של נתניהו, האם זה נחשב שהוא בעצם מתעסק בעניין שהיא התעסקה בו, כי היא עסקה בכתב האישום. הוא אומר, כשאני מנוע מתעסק בעניינים שבטיפולה, זה דברים שממש בלב של הטיפול שלה, אבל האם לכנס את הוועדה או לא לכנס את הוועדה, אין בזה שום בעיה. והוא מביא גם טענה, שאני חושב של גופו שלי, טענה צודקת, שהרי אני עסקתי בזה גם בכנסת ה-22, האם אפשר לכנס את הוועדה כמה ימים לפני פיזור הכנסת, והחלטתי שלא. ואז אף אחד לא צעק, אף אחד לא טען וכולי, איך יכול להיות, הרי אשתי בעצם הייתה אחת
מעורבת כאן.
כן. אז בעצם הוא טוען פה טענה שאני חושב שלגופו שאני עניינית. יש פה בעיה אחרת שלפעמים נראה שכשזה מדובר בדרג נבחר, אז ניגוד עניינים מאוד מאוד נרחב.
השאלה היא, האם ההודעה הדרמטית של היועץ המשפטי על הגשת כתב אישום, שזה האירוע שהתרחש בין הבחירות הקודמות לאלו, לא משנה את התמונה של ניגוד עניינים? כי כל עוד ולא היה כתב אישום, היית יכול לומר, טוב, היא עובדת שם, אין באמת
איזושהי... לא, אבל שלי הכנסת ה-22 זה היה כבר אחרי הגשת כתב האישום, אז בעצם לא השתנה פה שום דבר. אבל אני אגיד לך, יש פה נקודה של צביעות. זאת אומרת, מיקי זוהר בעצם אומר, נודע לי עכשיו מפרסומים בתקשורת שהיא בתוכה, ואיך יכול להיות, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, זה פשוט שקר. מיקי זוהר, יושב-ראש סיעת הליכוד, יודע על הקשר המשפחתי בין היועמ"ש הכנסת לבין המשנה ליועמ"ש כבר מיוני 2018, זאת אומרת לפני שנה וחצי למניינה. עכשיו, אתה יודע, זה מתאים לליכוד לעשות קמפיין נגד היועץ המשפטי שהוא רודף את נתניהו, בכל תראה, זה ניגוד עניינים, ככה וככה וככה וככה. בעיניי זה לא יפה, אבל זה מהכיוון של הליכוד. מהכיוון השני, צריך באמת לבחון, לא יכול להיות שמדובר נבחרי ציבור, אז שם תמיד מושכים את ניגודי העניינים לקצה, שאסור להם לעשות ככה ואסור לעשות אחרת, וכשמדובר על פקידי ציבור ועדי למשפטנים, אז שם ניגוד עניינים הרבה יותר קל, וכן, נכון, הוא לא יתעסק במשהו המהותי, יתעסק רק בפרוצדורלי. אפשר לומר ששני הצדדים צודקים, אפשר לומר גם ששני הצדדים לא צודקים, תלוי איך נסתכל על זה.
אוקיי, עניין אחרון שככה נשמח לשמוע את דעתך, כי הרי בסוף אם תתכנס ועדה ונתניהו ירצה, אתה יודע, להחזיק באחת הטענות היחידות שהוא יכול עדיין להחזיק, שמדובר פה ברדיפה אישית וכתב אישום על רקע אישי, אתה יודע, זה אחד מהטיעונים שאפשר איתם לגשת לבקש את החסינות, איך תראה הצגה הזו?
גדלת יפה את העניין שזאת תהיה הצגה. אני אגיד לך מה הבעיה של נתניהו. בפתח השימוע, העורך דין שלו, יוסי אשכנזי, אמר שהם בטוחים שהיועץ המשפטי לממשלה ובעצם הפרקליטות פועלים ממניעים ענייניים ואין להם ביקורת עליהם על הנקודה הזו. ועכשיו בעצם, כמה חודשים אחר כך, פתאום נתניהו יטען שיש פה אכיפה בררנית וחוסר תום לב, אז יש לו בעיה. איך אתה מסביר את זה, שבעצם הפרקליטים שלך הם מחוץ למשרד המשפטים, מול עיני המצלמות אמרו שאין להם טענות כזאת. גם בשימוע עצמו, הטענה הזאת לא עלתה בכלל, לא עלתה טענה של חוסר תום לב מצד הפרקליטות. אז מה קרה פתאום שאתה טוען את זה, איך אתה טוען משהו שלא טענת קודם בפני משרד המשפטים, אז זה בעצם קשה מאוד. עכשיו, זו טענה שהיא מאוד הגיונית, אבל בעצם מדובר פה בוועדה של הכנסת, ברור שיהיה פה קרקס וכולם
כן,
באים
בדיוק, עם הדעות להם הבית. זה יוביל להצגה לגמרי.
כן, באורך מפתיע בעצם הליכוד והימין יהיו בעד חסינות, והשמאל וגם ליברמן יהיו נגד החסינות, אז, אבל מה שחשוב זה לא מה שיהיה בהצגה הזאת, אלא מה שיהיה בסופו של דבר בבגץ. ושם כן באמת יהיה מאוד מאוד קשה לנתניהו לטעון שיש חוסר תום לב מצד הפרקליטות. אתה יודע, יש הבדל בין אווירה של חוסר תום לב, ויש לך טענה כזאת טענה אחרת, לבין להוכיח את זה משפטית.
זה כבר דרך ארוכה וקשה.
וזה, תרשה לי לא רק לאמר, אלא לקבוע ששם הוא לא יצליח.
אבישי גרינצייג, הפרשן המשפטי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם שניים על הקו, רוני רימון ואיתן זליגר. שלום וערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
טוב, קודם כל ככה במילה אחת באמת על סוגיית החסינות, ואני שואל קודם כל אותך, רוני, האם אתה מרגיש שהקלפים של נתניהו הולכים להיגמר?
להחפי לא תהיה לו חסינות. זאת אומרת, או שזה ייפול בכנסת, או שזה, או כמו שאבי שאמר קודם, או שזה ייפול בבגץ. אני לא רואה איך המהלך הזה, הדו-שלבי, עובר. אני חושב שלפחות לפי, תלוי מתי כמובן יהיה הדיון, אבל על פניו, אין כרגע לנתניהו רוב, ואני לא יודע מה יהיה גם אחרי הבחירות.
טוב, איתן מסכים?
כן, ונתניהו לא תמיד טועה ברמה הספגת, וכנראה שהפעם הוא טעה, או גם הדגים יצריכו והוא יאכל אותם, כי המטרה שלו לבקש את החסינות הייתה להוריד את העניין מהפרק ולגמור את זה אחרי יום יומיים, ואנחנו נכנסים פה עכשיו לסאגה ארוכה, שכבר זה לא משנה איך היא תסתיים, הציבור ידבר רק על החסינות של נתניהו כן או לא, וזה בדיוק כל מה שהוא לא רצה.
טוב, עכשיו לנושא משמעותי שאולי בין היתר גם לשמו התכנסנו, מה שקורה מימין לליכוד לקראת הבחירות, סיפור שלא נגמר כבר מערכת בחירות שלישית, כל פעם מישהו אחר נשאר בחוץ, או כל פעם מישהו אחר מאשים את השני, והנה עוד פעם אנחנו בעיתוי הזה, לא מפיקים לקחים כנראה, אבל אמירה של הילד שקד מלפני 10 דקות, ציטוט, היא אומרת, נפתלי בנט צריך להוביל את כל הגוש שמימין לליכוד, לאחד את כולם, כולל כולם, ולרוץ ברשימה אחת גדולה לכנסת. זה טוב או רע, רוני?
תראה, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאומנם במה שאני עומד להגיד יש איזשהו סוג של אימור מסוים, אבל אני חושב שצריך לתת למצביע ימין יותר מאשר אלטרנטיבה אחת חוץ מאשר הליכוד, ואני חושב שחיבור שביחד של כל הגופים, כולל ובעיקר, איתמר בן גביר יכולה להרתיע הרבה מאוד אנשים ופשוט להשאיר אותם בבית, ואני חושב שפה כן צריך לקחת סיכון ולרוץ לא בשני ראשים אלא בשלושה ראשים.
איתן, אתה מכיר גם את הנפשות הפועלות ואת מה שקורה בשטח, תגיד מה קורה שם? מה הביג דיל למצוא איזשהו הסדר ולהתקדם?
תראו, קודם כל, גם למען הגילוי הנאות, אני קשור גם קצת לבית היהודי, ואחרי שאמרת הדבר הזה, פשוט העניין בין שני ראשים לראש אחד, זה הבחירה בין ללכת על סיכון גדול, שאחד מהראשים לא יעבור, ואז אין שום סיכון, לא ל-61, ולא אפילו לא ל-57, ולא ל-56, ולא ל-55, או ללכת עם ראש אחד, שאומנם אתה, אני מסכים עם רוני, שאתה מקריב את האפשרות של ה-61, אבל אתה בהחלט יכול להגיע ל-58-9, אני מעריך שלפחות אנשי נתניהו מעדיפים את הדבר הזה, אני מכיר גם את מרבית אנשי הבית היהודי או אנשי הציונות הדתית, וגם הם יעדיפו את הדבר הזה, אני רוצה גם להגיד לכולם, תראו איתמר בן גביר, זה לא איתמר בן גביר שלפני 7 שנים, וגם לא איתמר בן גביר שלפני 2. אני מדבר איתך לא ברמת המעשי, דעות וכל הדברים, אני מדבר איתך ברמת ההכרה הציבורית, הוא לאט לאט נכנס למיינסטרים, אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה.
יותר ממלכתי, מה שנקרא.
יותר, זה לא רק העמדות שלו, גם הציבור זז אליו, לא רק הוא זז לטובת הציבור, זה גם צריך להגיד, ולכן הדיבורים שאיתם הרבה גבי יבריח המון, הרבה מצביעים, אני לא אומר שמישהו ללא יסוד, אבל הם לא כל כך רבים כמו בסיטואציות אחרות,
אבל אומר לך רוני, שמפלגה אחת גדולה, גם אם איתם הרבה גבי או בלעדיו, כרגע זה לא השאלה, היא מרחיקה אותך מהסיכוי ל-61, גם אם אנחנו מכילים את בן גביר ובוא נניח אנשים לא יעשו שהיא הצבעת מחאה, אלא כולם יבואו ויצביעו עדיין.
רוני צודק, אבל אני לא פוסל את העמדה של רוני, ולכן זו ההתלבטות הגדולה מאוד. העניין הוא שהסיכון עם אחת מהרשימות לא עוברת, ואני מציע לאף אחד לא להתבצע מהסקרים של 6-7 לימין החדש, בנט הצליח, וכנראה שהילד...
גם במקרה שפייגלין לא רץ, אתה עדיין חושב לא יודע, 5,000 קול נניח, הבטוחים שחסרים לימין החדש לא יהיו?
אני לא יודע, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה לקראת הבחירות, ואיך זה הולך וכדומה. תראו, הציונות הדתית הייתה גם פעם 7 מנדטים, היא הייתה גם 8 וגם 9, עזבו את ה-12 מנדטים ב-2013 וב-77. בסך הכל נעה כל הזמן בין 7-10. 7 זה לא מספיק לשתי רשימות. 9 זה כן מספיק. אתה חושב שאני יודע בדיוק מה יהיה במרץ, האם אנחנו נהיה יותר באזור של השבעה או יותר באזור של התשעה, אני לא יודע, ונראה לי שזה גם העניין שנתניהו חושש ממנו.
מה אתה אומר, רוני?
אני רוצה להביע ברשותכם דעה שונה. אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו במערכת הבחירות השלישית, אז בזמן מאוד קצר, אז יש לנתניהו את האופציה להפיק לקחים ממערכת אחת לשנייה ומהשנייה לשלישית. ואחד הלקחים, אני חושב, זה שסוף סוף כל עם ישראל הבין, וגם הליכוד, שמה שקובע זה הגוש ולא איזו מפלגה יותר גדולה. ולכן אני חושב שהליכוד, וטוב שיעשה, אני גם מעריך שהם יעשו את זה, לא ילכו בכלל על יריות, מה שנקרא, בתוך הנגמה, שהם לא
אבל יגידו לך בציונות הדתית לטענה הזו, רוני, שנתניהו הפעם, נכון, הוא הבין את מה שאתה אומר, אבל הוא גם מבין שהוא עם כתב אישום, וככל שהליכוד יקבל יותר מנדטים, זה סוג של הכרה מהציבור, זה אור ירוק שהציבור תומך בנתניהו מבחינה משפטית, ואז הוא כן יתפתה לעשות את משאבת הקולות.
אבל סליחה, אני חושב שגם אם נתניהו יקבל 40 מנדטים, ובסך הכל של הגוש לא יהיו 61 מנדטים,
נכון,
אז הוא לא יהיה ראש הממשלה, אז הוא לא יהיה ראש הממשלה, ואז כל הדיבורים לא יעזרו, הוא צריך לסוף סביבו 61 חברי כנסת כדי להיות ראש הממשלה, ואז כל הנושא מקבל תפנית אחרת, ולהערכתי, לא זה הרגע לשחק על בטוח. כשאתה משחק על בטוח, אז אתה לא יכול לנצח, אבל אתה גם לא תפסיד. פה, אם... מה?
לא, רוני, תמשיך, חשבתי שיפקת, אני... תמשיך.
אוקיי, אני רק נשמתי רגע. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה שפה, לפי דעתי, נתניהו חייב לקחת את ההימור, ולנסות להביא לגוש הימין 61 ח"כים, ואת זה אפשר לעשות רק בשתי רשימות.
טוב,
שתי רשימות אני מתכוון, לא, שתי רשימות מעבר לליכוד.
כן, אתה מתכוון לימין חדש ואיחוד של כל השאר.
נכון.
כן, אגב...
אני חושב
שנתניהו... ובלבד, רגע, ובלבד, עוד מילה אחת, ובלבד שסמוטריץ' יהיה עם כל השאר.
כן, ברור.
אני חושב שנתניהו ראה שבנט לא מצליח להביא ימין חילוני, וכל עוד שהוא לא מצליח להביא ימין חילוני, אין לו ערך מוסף שהוא רץ לבד. זו הסיבה המרכזית. אם בנט היה, ובנט איש מוכשר, אבל כנראה שהוא ממותג יותר מדי דתי, והוא לא מצליח להביא את הימין החילוני שסולד מנתניהו. וכל עוד שהוא לא מצליח לעשות את זה, אין שום ערך בשתי רשימות.
אבל אם תהיה רשימה אחת, ותודה איתן, יהיה מאוד קשה לגבש אותה. אתה יודע, המריבות על המקומות, זה משהו שהוא קשה לפיצוח.
אתגר מאוד משמעותי, לא פשוט בכלל. וגם הציבור לא ממש אוהב את הבלוקים, את הבלוק הטכני ששנייה אחרי הבחירות הוא בעצם מצביע לפיקציה, הכל נכון, הבחירה בחיים ובמיוחד הפוליטיקה היא בין אלטרנטיבות לא משהו, ובאלטרנטיבות הלא משהו זה ככל נראה אלטרנטיבה יותר טובה.
אוקיי.
אני רוצה להוסיף לדבר הזה מילה אחת רק,
כן.
שלפיה ברגע שהוגשו הרשימות, אז הכל נגמר, זאת אומרת הוויכוחים והעימותים, מסתיימים ברגע שהוגשה הרשימה, ויש כל כך הרבה זמן.
אבל השאלה אם מצליחים להגיש רשימה מאוחדת, או שאנשים נשארים בחוץ. עד עכשיו תמיד מישהו נשאר בחוץ.
בסדר, הוא נשאר בחוץ, אבל זה לא פגע להערכתי, חוץ מאשר נניח אחד כמו בן גביר, שיש לו 80 אלף קולות מאחוריו, אבל אם זה יהיה מישהו שלא יודע להביא באופן אישי כל כך הרבה קולות, אז אני לא חושב שהנזק יהיה כל כך גדול, ולמרות שבאמת חבל להניח שאחד סמוטריץ' שהוא דמות סופר מרכזית בכל הימין, לא יהיה ברשימה. אני מאמין שבסוף זה יסתדר.
רוני רימון ואיתן זליגר, תודה רבה לשניכם.
תודה.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נופש חלומי ומושלם בערי בקוריאני המושלגים שבגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון ואופיר סלומון. טיולים, פעילות בשלג ואטרקציות מדהימות, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין והפקת ענק של כנפי נשרים טורס. הרשמו כעת בטלפון 052-712-4050, 052-712-4050. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16, ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ-4 מיליון וחצי שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
מרקנטיל כוכבית 5600.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
סוף סוף זה קורה. שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת ויחי, י"ד בטבת. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה והרב שמעון פרץ. קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית. רק 1,699 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859
59-3888. סובלים מ-OCD? כפייתיות? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס, עם החזן אברי מירות, הזמר והיוצר נפתלי קמפה, בליווי המלחין והמעבד אלי קליין, סעודות כיד המלך, תוכניות, הרצאות ומלווה מלכה. סוף השבוע יתקיים עם ירצה השם במלון הפאר דן פנורה מאלת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כבב עד כבחת טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026-6-5555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם צבי טסלר. ערב טוב צבי, מה שלומך?
ערב טוב, ברוך השם.
מחאת נהגי המוניות, מחאה ש... התחילה איכשהו לצאת לדרך. אנחנו מדברים על 35,000 נהגים, שמאחוריהם יש משפחות. בואו נצרף גם את יהודה בר-אור. ערב טוב, יהודה. יהודה?
ערב טוב לך ולכל הצופים.
כן, מאיגוד נהגי המוניות. קודם כל, צבי, תסרטט לנו את המחאה, את המאבק והיעדים.
קודם כל, המחאה כרגע הוקפאה בעקבות הנכונות של ראש הממשלה להיענות לקריאות של נהגי המוניות ולחדס פגישה שתתקיים מחר, פגישה של ראש הממשלה יחד עם שרי האוצר והתחבורה והצוותים המקצועיים ונהגי המוניות, בניסיון למצוא איזושהי פשרה שתאפשר מצד אחד לנהגי המוניות לחיות איתם ומצד שני לא לחזור אחורה מבחינת לעבור למונה ישן, אלא כן ללכת לרפורמה שמנהיג השר, שמכיל השר סמוטריץ', ולענות בצורה מסוימת אבל דרישות של נהגי המוניות. הרפורמה מדברת על שינוי של מונה חדש, עולם חדש, הרבה יותר פשוט לחישוב גם לנוסעים וגם לנהג, שקלול של מרחק הנסיעה בזמן הנסיעה בתעריף פשוט שמוזיל את הנסיעה בנסיעה בינעירונית ומייקר אותה בנסיעה בתוך העיר, וכוללת את המגזר הפרטי. נהגי המוניות טוענים שהנזק מבחינתם יהיה הרבה יותר גדול, ומה שמעניין, איגוד נהגי המוניות, שנסתם עכשיו ידבר, בתחילת המהלך היו בעד המעבר על המונה החדש, בעד כל הרפורמה שמעניק את מצד החבורה, אבל בעת האחרונה הצטרפו למאבק של הנהגים, וכאמור למחאה שלהם.
אוקיי, אז יהודה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם שאם אתה רק יוצא מארץ לאירופה או לארצות הברית, ואתה מגלה את כל האפליקציות, הוברים וכל מיני דברים דומים, ואתה רואה שהעולם, עולם התחבורה הציבורית ברכבים פרטיים משתנה, ואתם עדיין רוצים להחזיק בתוכנית הישנה, למה? באמת מדובר בפערים כלכליים מאוד רציניים?
ברור בהחלט, כי ההבדל בין התוכנית המקורית שהייתה אמורה להטיב איתנו בעיר ב-12.4% ולהפחית לנו 6.6 אחוז לא יצא לפועל. בפועל אנחנו כרגע בקושי ב-4-5 אחוז בעיר, ולמעלה מ-30 אחוז מחוץ לעיר. הטעות הזאת היא קריטית לנהגי המוניות, כי כרגע אנחנו לא מגיעים, לא יכולים להמשיך לעבוד, במובן שהתוכנית המקורית ששאלנו איתה עם השר ישראל כץ, הייתה חד משמעית להטיב עם נהגי המוניות, להגדיל את ההכנסה ולהגיע למצב שנקבל, נוכל להתפרנס בכבוד. מה שקרה בפועל זה שעכשיו אנחנו לא יכולים להתפרנס בכבוד, וה-30% הזה ואפילו יותר מחוץ לעיר, הם בקעה קשה לענף המוניות. ובכלל, אנחנו פה, יש פה בכל העולם אולי חסר מוניות, ובגלל זה הכניסו את אובר וכל הדברים. פה בארץ יש יותר מדי מוניות, יש יותר מדי, אנחנו נותנים, נותנים שירות מצוין, ויש פה מצב ביטחוני אחר. ולכן טוב שהם תנו לנהג המונית להתפרנס בכבוד, כדי שהוא יוכל לתת שירות טוב, והנוסעים ייהנו, והנהג ייהנה, וכולם ייהנו. במצב
אבל
הזה
אם המחיר לא יהיה קצת יותר נמוך, יותר לקוחות ישתמשו במוניות, ואז לא יהיו מוניות מיותרות, ואז ברווח הכללי של הנהג, אם יש לו היום שעתיים שהוא מחפש נוסע, הוא לא יצטרך לחפש נוסעים.
הקלישייה הזאת הייתה ב-2016, אמרו נוריד לכם 10.9% ויהיה לכם יותר נוסעים. הפסדנו מספיק כסף ונוסעים לא התבצעו. נוסע שרוצה מונית, נוסע, מי שלא רוצה מונית לא נוסע. הנהג מונית צריך להתפרנס, להביא פרנסה, כי ההוצאות שלנו גדולות מאוד, הביטוח שלנו פי שלוש יותר גדול, ההוצאות שלנו יותר גדולות מכל אחד אחר, הפלאי שלנו גדול מאוד, כי אנחנו נוסעים הרבה, המוסך שאנחנו נוסעים, יש לנו הוצאות גדולות, כי אותו ההוצאות, אז אנחנו נוכל לדבר יותר. הרבה, אנחנו שואלים הרבה פעמים את עצמנו, האם יכול להיות שבמדינת ישראל נהג מונית מרוויח בקושי 30 שקל לשעה? מה רוצים, שהוא יביא את כסף מהבית של לעבוד? קונים את הזכות בסכום של 244 אלף שקל כדי לתת שירות טוב לנהגי מונית. עושים לנו את כל הדברים שכדי שנהג מונית. נהג מונית צריך להתפרנס. ובמצב הזה שנסו, הם אומרים אצלנו להתפרנס בכבוד, לקחו לנו, הובילו אותנו אחורה, והביאו אותנו למצב שבקושי נגיע עכשיו ל-27 שקל שעה. וזה נהג מונית.
נכון, עכשיו יש נכונות מצד ראש הממשלה לפתור את המשבר.
אנחנו נפגשים איתו מחר, ומקווים מאוד שנראה לו את הציעות מול העיניים, כן, עם קבלות.
ואנחנו מקווים שכל סיכום שתגיעו יחזיק גם אחרי הבחירות. אז אנחנו מודים לך,
יהודה ברור. כי נהגי המוניות יודעים לעמד על שלם בכל מקום.
טוב, שיהיה לכם בהצלחה בכל מקרה, ותודה רבה. צבי טסלר כתבנו, תודה גם לך, צבי.
תודה.
ערב טוב, אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן הטכנאי, ותודה גדולה לכם מאזיננו, ערב טוב ובהצלחה.